שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עדר העיקר מאת רבנו הגדול, הרב קוק, זכותו הגן עלינו, אמן. ואנחנו, אם אני לא טועה, בעמוד נון זין. כן, שלוש שורות מלמטה בתחילת פסקה, עמוד נון זין. כשהרבתה השערוריה הרוחנית במערב אירופה להפיל חללים, לקצץ את נטיותינו הטובות על פי נוסח אשכנז במערצה של הציביליזציה, ושיווי הזכויות שתחת כנפי אחר נפילות רבות ונוראות, התאוששו טובים וישרי לב, צדיקים וגדולים בתורה, לרכוש להם את הקולטור הזמני, ולהתאימו לחיי היהדות לפי האפשרות. מה זה ציביליזציה? זה אתה יודע. מה זה מערצה? לא. אז יש כמה דברים שצריך לברר לפני כן, נכון? טוב. אמנם, הצילו אמנם רק מעט מהרבה, אבל הם היו צריכים להתלבש בגדים שאולים, לעמוד בדתם של ישראל בקו אשכנזי, על כן רק להחזיק להם טובה על אותו החיל אשר עשו אנחנו צריכים, בנו להתפלל כלל על מיעוט ההצלחה שבתנועתם בפנים ידועים. הרב כאן מדבר על הנאו-אורתודוקסיה של פרנקפורט, על נהר מיין. נאו-אורתודוקסיה זה אורתודוקסיה חדשה של הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש ושכמותו הרב עזריאל הילדסהיימר ועוד כאלה מהם הרגישו שאנחנו נמצאים בסכנה קיומית מבחינה רוחנית בעקבות עלייתה של ההשכלה האירופית, משתי סיבות. א', בגלל ההתפתחות הגדולה מאוד של התרבות הגרמנית שעמדה על גובה מאוד גבוה, על רמה מאוד גבוהה, מבחינת הפילוסופיה, מבחינת האומנות, מבחינת הספרות, העוצמה הפוליטית. כלומר, הרבה מאוד דברים התפתחו אז באשכנז. אשכנז זה השם העברי לגרמניה. ובנוסף לכך, היהודים היו במגע עם התרבות הגדולה הזאת, בין היתר על ידי האמנציפציה. האמנציפציה גרמה לזה ששום דבר כבר לא עצר בפני היהודים להשתלב בציביליזציה בעלת אופי גבוה מאוד. ואז אמרו הרבנים, אנחנו צריכים לעשות משהו. לסגור את שערי הגטו בחזרה אחרי שנפתחו, זה לא היה שייך. אז מה צריך לעשות? לאמץ את התרבות הגרמנית ולהתאים אותה ליהדות ואת היהדות לתרבות הגרמנית. ואז נוצר המטבע הלשון הזה של הרב שמשון רפאל הירש, תאורו עם דרך ארץ, כלומר תורה עם דרך ארץ, שעניינו צריך להיות נאמן לתורה ולמצוות, יחד עם זה להיות גרמני. כלומר, דרך ארץ, הכוונה דרך ארץ של הגרמנים. ולהיות בקיאים בכל נבחי התרבות שלהם. ואז פותח הרעיון שאדם לא יקבל סמיכה לרבנות מהסמינר לרבנים בברלין, בלי שיהיה לו גם דוקטורט. ומזה נוצר המושג דוקטור רבינר, כלומר הרב דוקטור. זיווג חדש. שבעיני למשל יהודי הונגריה או מזרח אירופה בכלל היה נראה איזה מין תערובת מאוד מוזרה. מה זה רב דוקטור? או שאתה רב או שאתה דוקטור. בסדר? אבל בגרמניה זה היה המטבע הקבוע. לא היה רב שמונה בקהילה כלשהי שגם לא היה דוקטור וגם בקיא בתרבות הגרמנית לכל נבחיה, שזה כלל גם ידיעת הלטינית והיוונית ועוד כמה דברים כאלה. בסדר? זה לא היה משנה, בדרך כלל הם היו דוקטור לפילוסופיה או משהו כזה. כן. אז זה מה שאומר כאן הרב, מה עשו הרבנים בעקבות הדבר הזה. אז מנדלסון היה הטיוטה של זה. מנדלסון היה בסוף המאה ה-18, בתקופה שלפני האמנציפציה, אבל כבר אז היהודים שאפו לפרוץ את שערי הגטו, ולו רק בתחום של קבלת התרבות, ובברלין היה איזה, איך לומר, הייתה אווירה ליברלית ביחס ליהודים, למרות שלא הייתה ליברליות משפטית. ואז מנדלסון ותלמידיו החליטו לעשות איזה מין מיזוג כזה של יהדות עם התרבות הגרמנית, הפילוסופית דאז, אבל לא היה להם מוסדות לזה. כלומר, היה חסר להם מסגרות קהילתיות שיאפשרו את המימוש של הדבר הזה בקדושה, ולכן כמעט כל התלמידים של מנדלסון התנצרו, חוץ מכמה יחידי סגולה. בקיצור, הניסיון של מנדלסון כשל בתחום המעשי. הוא לא רצה לשנות את היהדות. הוא היה, נגיד, הוא המציא את הרעיון שאחר כך ליבוביץ' לקח אותו, שהיהדות היא חוקה ולא אמונה. עכשיו, למה הוא אמר את זה? בעקבות ההשפעה של תורתו של קאנט, שאמרה שכל ההכרות הן סובייקטיביות, אז מה אתה יכול לקבוע עיקרי אמונה אובייקטיביים? ולכן, על מנת להציל את היהדות, הוא דיבר על כך שהיהדות זה חוקה, חוקה משפטית. זה לא מחזיק מים כמובן, אבל זה היה הדרך שלו להציל. הוא גם תרגם את התנ"ך לגרמנית, ועשה ביאור גם, ביאור בעברית, לתרגום הגרמני. הוא רצה שיעזבו את היידיש. היידיש משאירה את היהודי בגטו, עברית וגרמנית, זה פותח אותך אל העולם הרחב. כתב את הביאור שנחשב אצל יהודי מזרח אירופה לחיבור אפיקורסי, שחס וחלילה אסור לראות אותו, צריך לשרוף אותו וכו'. החתם סופר, שהיה בן דורו של מנדלסון, אמר בספרי רמד, אל תשלחו יד. רמד רב משה דה סויה. הבעיה היא, יש כאלה שאמרו שהוא, כשהוא אמר רמד, הוא התכוון רשע, רש, אובן של רשע, אבל הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון לרב. וגם מנדלסון עמד בקשר מכתבים עם רבי יעקב מעמדן, למשל, ועוד כמה גדולי ישראל. הוא עצמו היה יהודי צדיק, ללא שום ספק, למרות שהוא היה שייך להיי סוסייטי של גרמניה של אותם הימים, לבורגנות של אז. עכשיו, כיוון שהוא נכשל, אז לא אישית, אבל אז הוא לא הצליח להקים זרם כזה, זה חיזק את הרתיעה של החוגים השמרניים מכל השכלה. הרב שמשון רפאל הירש, שקם דור, שני דורות אחריו, אמר שאי אפשר להתעלם מהצורך של המודרנה, ולכן הקים יהדות עם בית מדרש, בית ספר, מוסדות קהילה וכו', יחד עם מלחמה קשה מאוד נגד הרפורמים, הפרדת הקהילות וכדומה. עכשיו, הרעיון הזה שצריך ליצור איזה מין גשר בין התרבות הכללית, הפילוסופית, לבין היהדות, הוליד כל מיני גלגולים מודרניים, אצל הרמן כהן, הרב סולובייצ'יק, אברהם השל וכדומה. בסדר? לא. אנחנו רואים פה את היחס של הרב קוק לנושא הזה, אנחנו נראה בדיוק מה הוא אומר על זה. אבל יש כאלה שמשל כתבו על הרב קוק, יצא ספר פעם על הרב קוק, שבו הציגו את הרב בתור נאמן לשיטה של הרב הירש. זה ממש לא. למרות שיש סימפתיה, אבל יש גם ביקורת. אנחנו רואים בכמה מקומות, למשל בספר שמונה קבצים של הרב קוק, יש משפט מאוד מאוד קשה נגד הרב הירש, שזאת כנראה אחת הסיבות שלא רצו להוציא לאור את הספר הזה. כן. אז בואו נראה עכשיו מה הוא אומר על זה. בסדר. כשהרבתה השערוריה הרוחנית במערב אירופה להפיל חללים. מה זאת אומרת להפיל חללים? הרבה יצאו מהיהדות בכלל. התבוללו וגם או הקימו את התנועה הרפורמית וכדומה, הרבה מאוד סכנות, לקצץ נטיעותינו הטובות על פי נוסח אשכנז, אשכנז הכוונה הסגנון הגרמני, במערצה של הציוויליזציה, מערצה כלי משחית. הנה השם צבאות מסעף פורה במערצה ורמה הקומה הגדועים והגבוהים ישפלו. פסוק בישעיהו. ושיווי הזכויות שתחת, כן, אגב צריך לדעת, ספר ישעיהו, יש מצאו כתב יד שנקרא מגילת ישעיהו. פרופסור סוכניק, אביו של יגאל ידין, נסע לבית לחם, קנה את מגילת ישעיהו, שעד היום הזה נמצאת בהיכל הספר, והגיע לירושלים באוטובוס, ופתאום ראה את כל העם שמחים, רוקדים ברחובות. ומה קרה? אמרו לו, הייתה החלטה של האומות המאוחדות להקים מדינה לעם היהודי. זה היום, כן, לכן נזכרתי. ואז הוא אמר, אני מביא לכם את הספר שבו כתוב שזה יקרה. כך שכ"ט בנובמבר זה לא רק יום ההכרזה של האומות, זה גם היום של, של גילוי החזרת מגילת ישעיהו לעם היהודי. טוב, לכן סיפרתי את זה גם. מה?
מה יותר מגילה?
נוסח של עתיק של ספר ישעיהו, שהיה כנראה בקט ים המלח.
יש שינויים?
ודאי שיש שינויים. קצת, לא משהו רציני, אבל יש. החלק הדתי של היום הזה? אני יודע, זה החלק הלאומי של היום הזה. כשהרבתה השערוריה הרוחנית במערב אירופה להפיל חללים לקצץ את נטיותינו הטובות על פי נוסח אשכנז במערצה של הציוויליזציה, אגב, הפסוק בישעיהו זה יוד, פסוק למד גימל, זה כתוב פה בלמטה, כך שלא היה מקום לטעות בבן הזה, ושיווי הזכויות שתחת כנפיה, כלומר, האמנציפציה, גרמה שהיהודים כבר עמדו במבוי מפולש מול הציוויליזציה האירופאית. כן? זה הרקע למשל להופעתו של אדם כמו הרצל, זכותו הגן עלינו אמן, שהוא היה בעצם בן בית בכל התרבות האירופאית. זה הרקע של גדילתו. אז מה עושים? אחר נפילות רבות ונוראות, התאוששו, טובים וישרי לב. התאוששו כמובן התחזקו. צדיקים וגדולים בתורה, לרכוש להם את הקולטור הזמני. קולטור, תרבות. זה בגרמנית קולטור, כן? הזמני של הזמן, של זמננו, בין זמננו הכוונה. ולהתאימו לחיי היהדות כפי האפשרות. זה בעצם מה שעשתה הנאו-אורתודוקסיה בפרנקפורט, שמצד אחד הייתה קנאית מאוד נגד הרפורמים, מצד שני הייתה פתוחה מאוד לתכנים של התרבות האירופאית.
איך מדברים על היום החרדי הקלאסי?
החרדי הקלאסי של היום בארץ זה לא משם.
זה לא משם?
זה לא משם. כן, כן, ברור, ברור, ברור. עושה לדעת שמה שאתה קורא היום החרדי הקלאסי, אתה מבין לזרם של אגודת ישראל. זה התחיל מתלמידים של הרב הירש, שהיו עסקנים, ובנו איזה מין ארגון של היראים, מה שנקרא. עכשיו, מי שהצטרף לזה היו בעיקר רבנים ממזרח אירופה, וגם כמה רבנים דוקטורים מגרמניה. אבל המסה הקריטית באה דווקא ממזרח אירופה. וזה מה שאתה רואה היום בארץ, בתור מה שאתה קורא החרדי הקלאסי. בסדר? טוב. אז אולי תימו לחיי היהדות כפי האפשרות. היו גם כל מיני רעיונות יותר רחבים מאשר סתם הצלה. הרב הירש טען שעכשיו שיש אמנציפציה, סוף סוף אפשר לחיות בגלות. שזה הייעוד של העם היהודי. לחיות חיי קדושה וטהרה וקיום מצוות במוקדי התרבות הגדולים בעולם, להיות נאמנים לקייזר הגרמני, לקיסר האוסטרו-הונגרי, ולמלא את זה בקדושה. בקדושה ובמוסר, והתוצאה תהיה שהגרמנים יאמרו לנו תודה. זאת המחשבה כזאת. האם זה הצליח או לא? יש לי הרגשה שהיו מאורעות היסטוריים שסתרו במידת מה את הדבר הזה. אבל זה לדעת שהיהודים, בין האורתודוקסים, בין הרפורמים, בין המתבוללים, הרגישו בני בית של ממש בתוך גרמניה של אותם הימים. כן. נוסח אשכנז, הכוונה, סגנון הגרמני.
כן, אבל הוא משבח את זה, כאילו חלק מהנטיות הטובות.
לא, לא, הם קיצצו את הנטיות הטובות. הנטיות הטובות זה היהודים הטובים. יש לנו נטיות טובות, כמו היהודים טובים, ונוסח אשכנז קצץ אותם. זה מה ששאלת, ואני אמרתי לך לא. אתה רשאי לא לקבל את דעתי, אבל לא לשאול עוד פעם אם אני מסכים איתך, אחרי שאמרתי לך שאני לא מסכים איתך. פשוט, אנחנו מרוויחים ככה זמן. טוב, הצילו אומנם רק מעט מהרבה. כן, כלומר, לא הצליחו להחזיר בתשובה את כל היהדות הגרמנית, אבל הם היו צריכים להתלבש בבגדים שאולים. כלומר, לקנות לעצמם את הסגנון הגרמני, למוד מידתם של ישראל בקו אשכנזי. על כן, רק להחזיק להם טובה על אותו החיל אשר עשו אנחנו צריכים, כלומר צריך להגיד תודה שהם הצילו את מה שהיה אפשר להציל, ואין לנו להתפלא כלל על מיעוט ההצלחה שבתנועתם, בפנים ידועים, כלומר בסופו של דבר, זה היה ברור שזה לא יצליח. מה שהצליח, הצליח כל הכבוד, אבל זה לא יכול להיות פתרון אמיתי לבעיית היהדות, במיוחד שהאסכולה שפותחה שם חייתה מתוך רגשי נחיתות ביחס לציוויליזציה האירופאית גרמנית. בסדר? מה?
איזה בגדים שאולים?
בגדים שאולים זה בגדים שהם לא שלך. לא מדובר על בגדים במובן של חתיכות בד המכסות את הגוף. אלא זה ביטוי מושאל, הביטוי בגדים שאולים. הוא לא מתכוון ללבוש. הוא לא מתכוון לבגדים שבהם אנחנו מחפשים את גופנו. אלא הביטוי בגדים שאולים, הכוונה צורות חשיבה והתנהגות ותרבות הלקוחים מהאומות. למשל, להיות דוקטור. בסדר? כן, זה הכוונה. זה בגדים שאולים. זה לא אנחנו. אבל זה בא, זה בערך זה חיצוני. לא, הם נהיו גרמנים. זה מה שרוצה לומר. דוקטור זה גרמני. אין דוקטור בתנך. דוקטור זה לא רופא. דוקטור, יש דוקטור למתמטיקה, יש דוקטור לפילוסופיה, יש
דוקטור לרפואה.
יש גם דוקטור לרפואה, יש דוקטור לכלכלה. זאת התפיסה האקדמית. התפיסה האקדמית מקורה ביוון. מה אמרו ביוון? ביוון רצו לחקור את הצורות ולא את המקרים הפרטיים. למשל, כשאתה קורא במשנה הראשונה במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, מה הם? יפה. שור, בור, מבעה, הבער. איך יווני היה מנסח את זה? בעל חיים, מכשול, מתעורר ושריפה, וכילוי, נכון? כלומר, היה נותן לזה מושג מופשט, בעוד ששור, בור, מבעה, הבער הם מקרים פרטיים. נכון? בור זה לא בור לפי ההלכה. למשל, אם אתה לוקח שור וקושר אותו, הוא לא יכול לזוז. ואתה שם אותו על המדרכה ואנשים נופלים. איזה נזק זה? זה בור. ברור? זאת אומרת, אף על פי שזה שור, אז למה אמרת בור? כי התורה מדברת על המקרים הפשוטים המצויים. בסדר? זאת צורת חשיבה אופיינית לתלמוד. אתה לא תמצא אף פעם בתלמוד מושגים מופשטים כדי להגדיר דברים, מה שאין כן בתפיסה היוונית והמשפט הרומי, שזה כן, זה מלא מזה. בסדר? זה דוגמה, כן. אבל אז למה המשנה לא אמרה המושג של שור? ההבדל הגדול הוא שאתה מדבר על הפשטה במקום לדבר על החיים. או הפילוסופיה חוקרת את ההפשטה. יאו, תהיתי? בסדר. זה הבדל מהותי. האם אני חווה את החיים או אני חווה איזה מין מושג מופשט? האם אנחנו נגד אקדמיה? לא. הבעיה, כך מסביר לך רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הבעיה של מה שאצל הפילוסופים זה לא מה שהם אומרים. זה מה שהם לא אומרים. חסר שם משהו, איזשהו תוך, חי. ברור? זה הבעיה. זה כמו שנגיד, פלוני שם זה חייל. זה אמת. אבל זה הוא לא רק חייל, הוא גם יוסי. ויוסי זה האישיות שלו. אתה יכול להתייחס אל המה, לא אל המי. אל האימפרסונלי ולא אל הפרסונלי. פרשטייסט? זה זוגית.
על מה רק יכול...
הוא לא אומר משהו רע, הוא אומר זה לא יכול היה להצליח. כי זה חסר עוצמה. ברגע שאתה משתמש בבגדים שאולים, אתה לא עצמך. כיוון שאתה לא עצמך, אתה גם לא אטרקטיבי. למה שילכו אחריך? זה מה שאמר בדיוק רוזנצוויג. רוזנצוויג רצה בצעירותו להתנצר. והוא הסביר למה, לא בגלל שהוא האמין בנצרות. הוא אמר, אנחנו היהודים בגרמניה, בעצם אנחנו נוצרים. אז למה לא לממש את זה עד הסוף? בסדר? עד שהוא עבר מהפכה. אבל זה מאוד הגיוני. כלומר, אותו דבר כשהרצל, זכותו הגן עלינו אמן. בצעירותו חשב שהפתרון של היהודים זה יהיה התנצרות המונית. הוא לא אמר את זה מתוך אמונה בנצרות. הוא רצה פשוט להשתלב בתרבות האירופאית. מה כרטיס הכניסה? התנצרות. אז בואו נעשה את זה. ברור. אחר כך הוא ראה את פרשת דרייפוס, עוד כמה דברים כאלה, הוא הבין שזה לא ילך. הוא אמר, טוב, אז צריך להתחדש. לחזור אל ארצנו ולהקים מדינה. או, לפי זה, בעצם הרעיון של מדינת היהודים של הרצל, זה היה איזה, אפשר לומר, חזרה בתשובה. ואין מזכירים לבעל תשובה את עוונותיו הקודמים, ולכן מי שיאמר שהרצל הוא פסול כי הוא רצה לנצר את כולם, אינו אלא עובר על איסור דאורייתא. כן, מה אתה אומר? לא, בסדר, אבל אז זה היה חסר משמעות. להתנצר באותם הימים, זה לא היה בכלל דרישה להאמין ביסודות של הנצרות. זה היה טקס פורמלי, זה לא כל משמעות. כן. טוב, אז איפה היינו? לכן אומר הרב, אין פלא שזה לא יכול היה להצליח, זה חסר לשד וחיים. כן, כמו שהרב צבי יהודה קוק אמר בזמנו, על ה... פירוש של הרב שמשון רפאל הירש על התורה, פירוש יפה, הוא אמר שזה כמו אור החשמל, זה מאיר ולא מחמם. זה מאיר את עיני השכל, לא מחמם את הרגש, את החוויה. הרב צבי יהודה קוק, עליו השלום. מה? לא בא בטענות. טוב. אנחנו אמנם, אומר הרב, עכשיו הוא ממשיך, כן? הלא נשתנו עלינו הזמנים. לא בפילוסופיה אשכנזית אנחנו צריכים לבוא, כי אם בחפץ חיים עבריים. פה שני דברים, לא פילוסופיה אלא חיים, לא אשכנזי אלא עברי. שמקורו האמיתי הוא מקור מים חיים של תורת השם אשר עמנו. יהודי זה העברי של הגלות. עברי זה המקורי. ומה נוח הוא לסגלו ולשעבדו לתורה ולתעודה. אם רק לא נקשה עורף להיות דווקא עבדי עבדים מקודנים לרעיונות של הפקר ושל תוהו, רק מפני שכך היא עמידה אצל איזה כיתה בין אומות העולם. הבו אחים, נחל להכיר, כשם שאנו מכירים את חולשתנו, עוניינו ומרודנו, גם כן את חילנו וגבורתנו, את עושרנו הרוחני, שיביאנו להרים קרן ולהחיות רוח בנינו בקרבנו. כלומר, יש לנו תוכן עצמי משלנו, שאותו אנחנו צריכים לקדם. יש לנו מה לומר. יש מושג שהיה מקובל בתרבות האירופאית עד, נאמר, עד מלחמת ששת הימים. אתם תמצאו את זה בספרות האירופאית. המושג של תרבות או מסורת יהודית נוצרית. נכון? Judeo-Christian. מה מתכוונים במושג הזה? כן, כשבאיזשהו ספר אומרים לכם, וזה אנציקלופדיה, לפי המסורת היהודו-נוצרית, זה כך וכך. מתכוונים לנצרות. כן, כן, גם לפעמים יהודים, אבל בדרך כלל גויים קודם ככה. והם מתכוונים בעצם לנצרות. אבל מתוך הכרה שהנצרות יש לה התחלה, טיוטה ראשונית שנקראת יהדות, אז בעצם היהדות זה השלב הראשוני של הנצרות, אחר כך זה התפתח. מתוך כבוד לסבא אומרים יהודו נוצרי, אבל בעצם מתכוונים לנצרות. הרעיון שיש ליהדות בתור שכזו, לא בתור הקדמה לנצרות, שיש ליהדות מה לומר, זה רעיון שהיה זר באירופה, גם לפעמים אצל רבנים, עד שחזרנו לעוצמתנו המדינית. מאז מלחמת ששת הימים, התחילו הגויים להתעניין בשאלה מה יש ליהדות לומר. לא שתמיד מאמצים אותה, אבל זה ברור שבעולם המחשבות והדעות, האמונות והדעות, בשוק של הדעות, היהדות היא אחד המוצרים. דבר שלא היה ידוע מקודם. מובן? כן.
יש הבדל עקרוני בין מה שהרב הירש ניסה לעשות בגרמניה לבין התור הזהב בספרד, שגם בו היהודים ניסו להשתלב.
בתור הזהב בספרד היו גם כן, כן, נטיות כאלה. זה לא היה הרבה זמן אגב. גם באיטליה היו דברים כאלה. פשוט הגויים לומדים תלמוד בעולם כולו. אתן לך דוגמה, היה גוי אחד בשם סרטר. סרטר היה גדול הפילוסופים האירופאים במחצית השנייה של המאה ה-20. הוא היה אחד מאבות האקזיסטנציאליזם, הוא גם ממציא השמאלנות. הוא היה אגב פרו-ישראלי. פרו-ישראלי, שמאלני, אבל פרו-ישראלי. דבר שהולך ונעלם. והוא כתב בשנת 46, אחרי השואה, הוא כתב חוברת נגד האנטישמיות. יפה, לא? והוא קרא לחוברת בשם הגיגים בדבר השאלה היהודית. ושם הוא מסביר שהאנטישמים הם אנשים רעים. מדוע? כי הם המציאו את היהודי. כלומר, כן, כלומר, הם בעצם אנשים רעים שמחפשים מושא לשנאתם, ואז הם המציאו איזשהו יהודי דמיוני שאיננו קיים, כי היהודי לא קיים. אין דבר כזה עם יהודי, והוא אומר, זה עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא העתיק מכולם. כן? טוב, הוא לא ניסה שמה להיות לוגי, אבל מה שעולה מדבריו, שהיהודים הם בדיוק כמו כולם, ואם היהודים היו באמת בעלי תוכן ייחודי, אז האנטישמים היו צודקים. רק הם לא צודקים, כי אין דבר כזה תוכן יהודי עצמי. מה? בעצם הוא יוצא באופן עמוק יותר אנטישמי. בסוף ימיו הוא חזר בו. הוא אמר, טעיתי בגדול. והיום אני מכיר בכך שיש קיום יהודי עצמי, לא פחות מאשר כל קיום אחר. לא, הוא לא שנא אותם בכלל. הוא אפילו אמר יותר מזה, הוא אמר כל השיטות נכשלו, כולל שיטתו הוא, ושהתקווה האחרונה של העולם זה עם ישראל. ברור שמהפך כזה יתאפשר רק בעקבות עלייתנו על הבמה ההיסטורית. מובן? כן, אם הוא כתב את זה ב-46, והוא היה הפילוסוף הגדול במחצית השנייה של המאה ה-20, אז זה אומר שהוא חי הרבה אחרי הקמת המדינה. בסדר? לא, 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 הוא לא, לא, הוא לא חשב, הוא לא חשב את זה. הוא לא חשב, הוא עבר מהפך, הוא עבר שינוי. או למשל, זה שאדם כמו פרופסור לוינס יכול היה ללמד בשפות לא עבריות את התלמוד לגויים, והם קוראים. זה משמעותי. זה לא סתם בתור איזה קוריוז מעניין של אגדות מיושנות של היהודים. היום מבינים שיש ליהדות טענה משלה. בסדר? אפשר לא להסכים עם היהדות, זה סיפור אחר. אבל זה שהיא קיימת, זאת היא עובדה. לכן מה אומר הרב? הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לגלות את האוצרות שלנו. בשנת 1902, אני חושב, או באחד, יצא מאמר מעניין של הרב פנחס לינטופ, הרב, בעיתון הפלס. היה ירחון בשם הפלס, וירחון רבני. זה אחר. זה פשוט, העיתון הפלס לקח את השם של ירחון הפלס הישן. אבל היה אז ירחון בשם הפלס, זה היה שם אפילו אמירה, טוב, זה היה ירחון רבני שהרב צבי יהודה אמר שצריך להוסיף לו סמך, לפני המילה רבני. אבל לא משנה, שם יצא מאמר מעניין, היו מאמרים של הרב קוק שיצאו שם, וגם מאמר של הרב פנחס לינטופ. הרב פנחס לינטופ היה יהודי מליטה, תלמיד חכם גדול, וחברותה של הרב קוק בענייני קבלה. בכל זאת. אז באחד מהמאמרים הוא אומר, הגיע הזמן שאנחנו נקים בית מדרש שבו ילמדו את חוכמת ישראל האמיתית, המקורית, לא חוכמת ישראל במובן הגרמני של המילה, לא הוויסנשאפט זה סטיידונטום, כלומר לא מה שקרה מדעי היהדות האקדמי, אלא באמת שיהיה איזה מין בית מדרש עליון לתורת ישראל. וכי נגיד יבואו עכשיו בני העמים וישאלו אותנו מה יש לנו לומר להם, לא נמצא אלא כמה מחלוקות לדבר עליהם. כן? כלומר, הוא רצה בעצם שיתחדשו לימודי האמונה, מה שאחר כך נעשה על ידי הרב קוק. כן. ואתה לא מפחד ממוקשים. יפה. דבר. לך תדע אם זה עוזר. נבדוק, אנחנו נבדוק. כן.
לא ממש יודע, אם גוי רוצה ללמוד תורה, מה נכון ללמד אותו, מה לא נכון ללמד אותו?
איי, 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 איי. עלית על מוקש. לא, זה לא קשור לעניין, פשוט. פשוט.
טוב.
מי יודע. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, הבו אחי, ואני חוזר עכשיו למשפט שהוא מדבר עליו כאן. כן, אבל אני לא נכנס עכשיו לשאלה מה צריך ללמד את הגוי. הרב אומר רק שצריך שיהיה לנו מה ללמד. וזה מה שאומר כאן, אבו אחים, נחל להכיר, כשם שאנו מכירים את חולשתנו, עוניינו ומרודנו, כלומר, יש לנו הרבה מאוד ענווה בגלל רגשי הנחיתות שלנו, הצודקים, גם כן את חילנו, גבורתנו, את עושרנו הרוחני, שיביאנו להרים קרן, להחיות רוח בנינו בקרבנו. קוראים לזה בעברית ללמוד לימודי אמונה. בייחוד עלינו לדעת שהעמים שאנו קוראים אותם מתוקנים, ולכן יש לנו רגשי נחיתות ביחס למה שנקרא היום הנאורות, כן? העולם הנאור, עדיין אינם מתוקנים באמת. עכשיו צריך לדעת, כשהרב כותב את זה, זה ב-1900 ו... לא. נכון, 1906. באותם הימים, אירופה הייתה מלאה באופטימיות אדירה. שסוף סוף הגענו למעין ימות המשיח, העולם כולו מדבר רק על שלום, אהבה, על אומנות. וגם אם תהיה מלחמה חס וחלילה, היא תארך לא יותר משבועיים, בגלל שכלי הנשק החדשים הם כאלה שיגרמו להשמדות כאלה, שאין סיכוי שהמלחמה תימשך זמן רב. כל זה כמובן נפל לבור עמוק בעקבות מלחמת העולם הראשונה, שמיליוני בני אדם יצאו מהסלונים של פטרסבורג, פריס, לונדון, וינה, ברלין, רומא, ונכנסו למחפורות והתחילו לטבוח אחד בשני במשך 4-5 שנים. זה הקטסטרופה, התמוטטותה של התרבות האירופאית. והרב אז כתב באורות את החלק הנקרא המלחמה, שבו מתאר את הנפילה המוסרית של אירופה. אבל יחד עם זה, כאן אומר הרב, כבר ב-1906 תדע לך שהם באמת לא מתוקנים. דבר שכשהוא אמר אותו כאן, היה קצת מן החידוש. אבל הוא צפה, לאן זה מגיע. רחוקים הם עדיין הרבה ממצב התרבותי הטהור של האדם. וחושבי מחשבות הטובים שבהם מראים יפה, בעליל, את החסרונות הגדולים העצורים בקרב חיי החברה שלהם. ואז גם התחילו המהפכות הסוציאליסטיות וכדומה, התיאור של העושק, של הרשע שהיה נסוך בתוך אירופה המתורבתת והריקובה כאחד. היה יהודי אחד בשם ברגסון, הנרי ברגסון, מגדולי הפילוסופים האירופאים בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, שאמר שהגוף של אירופה הולך וגדל וחסרה לו תוספת נשמה, ואז יש סכנה ליציבות של האורגניזם הזה. כן, ופתאום אנחנו רואים שאירופה הטכנולוגית מאוד השתמשה בטכנולוגיה כדי לתכנן בצורה מחושבת שואה. כן, 6 מיליון אנשים מעם ישראל הלכו לאיבוד בגלל זה. אז כאן אומר, גם הרב אומר,
היום.
מה?
זה דבר שנכנה גם היום, שהקצב שבו הבן אדם מתפתח הוא מאוד מאוד מהיר, ואז המוסר מתפתח.
נכון, נכון, זה בהחלט בעיה. בהחלט בעיה, אנחנו זקוקים לליווי מוסרי של ההתפתחות המדעית. זה הכרחי. זה הכרחי. איך זה יהיה? נראה. היום המדע קצת במשבר, בגלל שהוא לא מצליח לבנות מה שנקרא תיאוריה של שדה מאוחד. והדבר הזה יגרום כנראה להתחדשותה של התיאוריה המדעית. ואז ייתכן שגם יצטרכו להכניס מרכיבים מוסריים לתיאוריה החדשה. השדה המאוחד. מה זה אומר, מה זה אומר, השדה המאוחד? איפה אתה חי? יש שאלה, האם יש אפשרות למצוא נוסחה אחת שתחבר בין חלקי הפיזיקה השונים? בין למשל תורת הקוונטים לבין תורת היחסות. בין כוח הגרביטציה לכוח האלקטרומגנטי. זה לא הצליחו. כן? אז עדיין אין אחידות, אין אחדות פנימית בתוך התורה הפיזיקלית. יש הרבה שאלות. מה? כן, ברור. אבל אתה צריך להגיע לזה מדעית. ולא רק מתוך אמונה. היום אנחנו, יש לנו אמונה כזאת, השם אלינו השם אחד. אבל אתה לא מראה לי בשטח איך זה מתפקד. אז כנראה שיגיעו לזה, כן? יש אפשרויות, יש כל מיני ניסיונות בזמן האחרון. הרב קוק כותב באורות הקודש שמעשה בראשית שהולך ומתגלה בימינו, הוא פתח פתוח אל מעשה מרכבה. ואז אנחנו מתקרבים לידיעת הכל מצד מקור הכל. זה שאלה טובה. מי אמר שהנוסחה היא נוסחה? זה גם. טוב, בואו נמשיך. בייחוד עלינו לדעת, כן, אז אני שוב חוזר בפני, כן. על מנהגי הנימוס והמוסר שלהם, יש הרבה מה לפקפק. מצד רגש המוסר האנושי, ומצד התוצאות שהם גורמים לה לעצמה. גם הנהגת חינוכם ובתי ספריהם עוד איננה כלל כסף טהור. אפילו ביחס לאנושות הכללית, הנשיות הכללית, והמבקרים הכבירים מוצאים כתמים אמיצים וליקויים גדולים בכל הליכותיהם. אם כן אנו, כשבאים עלינו כפרץ מים כבירים, מנהלים חדשים ומסדרים לנו הכל מחדש על פי החיקוי של אומות העולם, מה אנו עושים? לא מחוכמה כלל. הם בעצמם, לולא ההכרח שקשה מאוד לחיי החברה, נשרשים להשתנות בחיפזון. היו משנים הרבה מסדריהם ומשליחים הלאה כמה נגעים שדפקו בהם, ואנחנו באין הכרח, הננו לוקחים מהם את הכל על עורותם ועל פרשם. אין צורך. כלומר, הם בעצמם מרגישים שלא הכל מתוקן. אז למה לאמץ את כל מה שהם מוכרים לנו בתור עסקת חבילה? בלי לעשות מבחן, מסננת, מה לקחת, מה לא לקחת. איך נעשה מסננות? לא יודע, זה צריך עבודה. אני חושב שאתה לא יכול לבד. אתה זקוק לאנשים בעלי שיעור קומה, גם רוחני וגם תרבותי וגם מדעי כאחד. כן? אפשר להקים ועדות. למשל, במשרד החינוך כמעט ואין היום ועדות רציניות העוסקות בתכנים עצמם. יש קצת המלצות פה ושם, אבל הרבה יותר עסוקים בעדכון המשכורות לשכר מינימום והשגת תקנים לעיירות הפיתוח ועוד כל מיני דברים חשובים, אבל אינם באים, אבל אינם ממלאים את הצורך בחשיבה מערכתית. נכון? אותו דבר לגבי כיצד לנהל אוניברסיטאות למשל, ואיזה תכנים צריכים להנחות את גופי הצבא והממסד. על זה יש ניטש ויכוח בבמה הציבורית, אבל לא עוסקים בזה בצורה מספיק מעמיקה ומקצועית. בסדר? אז יש מה לדבר, ברור. אנחנו כן יודעים, שישאלו אותי, אני אגיד להם. כן. גם זאת לדעת, כי כל חיסרון מתנחל באיזה אומה, יש לו מעיקים הכרחיים ודברים טבעיים שמסייעים לו, והגנות טבעיות לעומתו. על כן איננו כל כך מזיק, אף על פי שמעכב התפתחות ומאחר את הטובה מלבוא לעולם, שלא מצינו שועל שמת באפר פיר. אבל כשבא עם אחר, אשר לא עמל במנהגים כאלה ולא גידלם, הוא מקבל אותם מצד קלות דעת בלא חשבון ודעת עצמו, כל אותן הרעות של החסרונות יחאיבו לו על אחת שבע. כלומר, יש דברים, קלקולים גדולים, שבתרבות האמריקאית לא יגרמו לי כל כך הרבה נזק. אבל אם אתה מעביר את זה לישראל, אז זה בבית גידול אחר, אז הנזקים יהיו יותר גדולים מאשר באמריקה. כן. אפר פיר. זה האפר של של המאורה שלו. וזה מערה. שואלים הם לא במערה. במאורה. כן. כי הוא שם, כמו המאורה זה מקום חשוך, לא נעים כזה. השועל נמצא שם. זה מתעשים מישהו שם, הוא ימות מהר. שואלים לא מתים שם. כן? כי יש מנגנונים שמגינים עליהם מפני זה. אצל העם הזר אינן נמצאות כל אותן ההגנות הנמצאות בטבע העם שהועתקו ממנו החיקויים הללו. וזאת היא הסיבה היסודית שבכל מקום שהלך ישראל לחכות עמים אחרים, נפל הרבה מהם במצבו המוסרי לפי ערכו. בייחוד הדבר נוגע למצב בתי הספר, שהסגנון הלאומי הבלתי מעובד שלנו עושה מעשה נערות, כמעשה המתבוללים, שכבר טעמנו את אחרית הליכותיהם, ואין בינם ובין הראשונים מאומה. אלא שהראשונים חפצו בהתבוללות וידעו בבירור מה הם חפצים, מה שהם חפצים, והלאומיים שלנו, דהיינו הציונים החילונים, כל זמן שלא יבואו להבין שלאומיות ישראל צריכה להיות דווקא כפי טבעה ומקורה שהיא קדושה לשם, הם מתרגמים את ההתבוללות עברית. ותרגום זה עושה את ההתבוללות עצמה למין בריאה משונה, שאפילו להתבוללות איננה ראויה. בגלל שאצלם יש מנגנונים. טבע האומה, מה שנקרא. טבע האומה מגן מפני הנפילות היתרות שאותם תכנים תרבותיים יכולים להביא, והמנגנונים האלה לא קיימים אצלנו. זה הכוון. כן. למשל, חינוך מעורב בנים בנות. האם זה טוב או זה לא טוב? אצל הגויים זה מונהג כבר כמה דורות, גורם לנזקים, אבל לא יותר מדי. מדוע? כי יש איזה מנגנונים של היושר הטבעי של אותה חברה שמבסטים את זה. אצלנו, אנחנו בלי אותם המנגנונים, זה גורם לנזקים יותר גדולים. פשוט. כן. מה? יש יושר טבעי של כל אומה, אופייה של אומה, מה שנקרא, גאווה לאומית. אחרי כמה דורות, אבל זה לא הלך מיד. בסדר? כן. איך רואים את הנזקים יותר אצלנו? על ידי אובדן החוש הלאומי. ירידה עצומה מן הארץ. בין היתר. פשוט מאוד, ברגע שאתה מכניס גורם נשי במידה מרובה בתוך מערכת גברית, אתה מחליש את העוצמה הפנימית של הגבריות. ואז התוצאה היא שבסוף אתה לא מסוגל לעשות משהו קשה, ואז ברגע שקצת קשה אתה מוסר את ארץ ישראל. הולך ביחד. כן, וצריך לחשוב על זה, כלומר, זה שרשרת, אבל זה הולך ככה, כן. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו מחפשים את השורשים של איזו תופעה מקולקלת, אתה צריך לשאול את עצמך איפה זה התחיל. כן, אני אמרתי בתחום אחר לגמרי, שההתנתקות באה בעקבות זה שלא למדו אנגלית במערכת החינוך החרדלית. פשוט מאוד. אם אתה לא לומד אנגלית, החלטת להיות מנותק מהעולם. ברגע שאתה מנותק מהעולם, העולם מקבל את השדר הזה. הוא אומר, אתה מנותק, אז אני מנתק אותך. הולך ביחד. בין היתר, כן, ודאי. או שאם הם הגיעו, הם לא ידעו איך לעבוד. כן. זה לא משנה בכלל. מה שחשוב זה לא מי נותק, אלא מי הליבה הרעיונית העומדת מאחורי הציבור הזה. והליבה הרעיונית מפחדת מזה. למרות שהרב קוק כתב במפורש שהמשימה של תלמידי חכמים בזמן הגאולה צריכה להיות התפשטות החוכמות בישראל. ושמי שלא יעסוק בזה עתיד לתת על זה דין וחשבון.
ככה?
גם החוכמות בכלל. אתה כבר שואל על פרופורציות, זה בכלל לא משנה. אנחנו מדברים על גישה. והראיה שהגישה הזאת היא משמעותית, שהרי הפסקה הזאת של הרב קוק שאמרתי לכם צונזרה. כן. היום אירופה נמצאת בהידרדרות מאוד גדולה מהבחינה המוסרית. בתחום של המתירנות המינית ועוד כמה דברים כאלה, ואובדן הערך של המשפחה.
כן. הרב אמר שלשורש זה מתאים להם.
לא, אמרתי שקלקולים, כשהם חלים באיזושהי חברה, יש לאותה חברה גם מנגנוני ויסות, שמצילים לקלקולים היתרים. אבל ברגע שאתה מעתיק את הקלקול לחברה שאין לה אותה, אותם מנגנונים, יש לך רק הקלקול.
לא, אני לא רק על הגויים. מה קרה למנגנוני הביסות שהם נחלשו?
כשאתה מעריך בקלקול הרבה זמן, אז מנגנוני הביסות כבר לא עובדים. אבל זה לקח זמן.
כן? אז גם אצלם לא נכון.
ודאי שגם אצלם זה לא נכון, אבל זה לקח זמן עד שהקלקול הושרש.
אוקיי, אז אפשר לקבל, יש איזו דוגמה למשהו ש... לגמרי מתאים אצלם ואצלנו לגמרי לא מתאים?
האם יש משהו שלגמרי מתאים אצלם ואצלנו לא מתאים? כן, יש דברים כאלה. למשל, האיגרוף? איגרוף? לא מתאים לנו. מה? אמרתי איגרוף. הוא ביקש דוגמה. טוב. כן? כן? כן, אז באירלנד כן, זה ממש מצוין. כן? טוב. זה משהו אחר. משהו אחר לגמרי. לא, זה בכלל אותו דבר. קרב מגע זה התגוננות. אגרוף זה תרבות מסוימת. תרבות האגרוף. משהו אחר לגמרי. כן. אז איפה היינו? אז בואו נדבר על בתי הספר של הציונות החילונית, שמחנכים במין חיקוי. למה שקורה באירופה, ולכן זה אפילו להתבוללות, לשם התבוללות, אינה ראויה. כיוון שאינם נותנים רוח חיים חזקים ישראליים בגוף החינוך, מאיכן יעמוד הרוח? ורוח חיים זה אי אפשר שיינתן כי אם בתלמוד ובמעשה. איך תלמוד ומעשה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום. לא, אי אפשר, נגמר השיעור.